טוב, בואו נמשיך את הפירוש של המהר"ל על משנה ג', עשרה ניסיונות נתנס אברהם ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. הגענו לאומנם לפי דעת חז"ל, דף רש כף א', רש כף ב', רש כף ב', אומנם לפי דעת חז"ל, יש? יופי. אמנם לפי דעת חז"ל, כי האבות נתנסו, כן? מהר"ל כבר הזכיר את זה, שלפי מה שכתוב בסנהדרין, פרק חלק, הניסיונות לא באו רק על אברהם אבינו, הם באו גם על יתר האבות. רק באברהם פירש הכתוב. ההבדל הוא שהניסיונות מפורשים אצל אברהם אבינו, ודבר זה עניין מופלג. כלומר, שדווקא לגבי אברהם אבינו, יש מפורש, ואברהם, והאלוהים ניסה את אברהם. כי האבות, במה שהם אבות, הם אינם אנשים כמו שאר אנשים טבעיים. רק הם אנשים אלוקיים. ולפיכך נתנסו. כי כל לשון ניסיון מלשון נס, שכשם שהנס הוא בלתי טבעי, כך הניסיון הוא בלתי טבעי. כי אם אין המנוסה נוהג שלא בטבע, אינו יכול לעמוד בניסיון. צורה ניסיון זה להעלות את האדם למעלה ממדרגת הטבע, לכן זה נקרא נס. וכשהאדם צריך לעמוד בניסיון, זה אומר שבאמת הוא לא נוהג לפי מידת הטבע. לפי המידה של הניסיון שבא עליו. אלא הוא נדרש לעלות למעלה ממדרגת הטבע. להתעלות מעל עצמו, להתעלות מעל כוחותיו, להתעלות מעל החוקים הרגילים. כן.
אם אלוקים, אז מה שייך הניסיון?
מה?
אם אדם הוא, אם הוא נאמר פה שהרב אמר לנו פה שהוא אלוקי, אז מה שייך ניסיון? כי הרי אם הוא אלוקי, אז יש פה איזשהו מין...
מה, אתה מדבר על האבות?
כן, כן, יש פה עניין של משוואה כזאת שהוא לא יכול להיחשל בה. לכאורה, ככה נראה, לא יודע.
אבל זה מה שחושף שהוא אלוקי. כלומר, זה כבר הסברנו כמה פעמים, שמידת האלוקות בעולם ובאדם היא בכוח. על ידי עמידה בניסיון היא יוצאת לפועל.
אז לא רק בעבוד, זה גם בנו.
מה?
זה לא רק בעבוד, זה כל העם.
זה נכון. צודק.
המהר"ל באמת מובא במקרה של דוד, שהוא לא
עבוד. זהו, עכשיו המהר"ל מדבר על זה. כי אין הטבע נותן, הנה הוא מסביר למה זה לא יכול להיות טבעי. כי אין הטבע נותן שישחוט אדם בנו, וכן כל שאר הניסיונות. ולפיכך, אי אפשר שלא יהיו אבות מנוסים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה באמת לחשוף את המדרגה האל-טבעית שלהם. לפי שאינם אנשים טבעיים כמו שאר אנשים, מה הוא מתכוון להגיד? כמו יותר הנבראים. זה האבות לעומת יתר הנבראים. אתם צודקים שאחר כך ישראל כולם יחשו את המדרגה הזאת. כן? כל ישראל ירשו את המדרגה. זה הכוונה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לא רק בסדר ההשתלשלותי של הדורות, אלא בסדר הנפשי שלנו. יש לנו מדרגה כזאת. אבל האבות יצאו מהסדר הרגיל, הטבעי, שהיה נוהג באותו זמן בעולם. לכן לא ייתכן שלא היו עומדים בניסיון, כדי לחשוף את המדרגה הזאת. שהייתה מדרגה ייחודית להם. ואם היו נוהגים בדרך הטבע, לא היו ראויים לאותה מדרגה עליונה. המדרגה העליונה שביקשה להתגלות אז בעולם, היא מדרגה שהעולם יש בו ממד אלוקי. כן? בדורות הראשונים, עשרה דורות ועוד עשרה דורות, הגיעו לשלב שבו הכל מבחינתם נהג רק לפי הטבע. ואברהם אבינו ויתר האבות, מה היה תפקידם? לחשוף את הנקודה האלוקית שבעולם. הוא יגיד את זה עכשיו. אבל אברהם, שהוא התחלה לאבות, והוא עוד יותר מיוחד מכל האבות, כי הוא הראשית של התהליך הזה, הוא ההתחלה של התהליך הזה, שהיה אברהם על הטבע. דהיינו שהיה אברהם מתעלה על העולם הטבעי. באיזה מובן? שזה התפקיד שהוא לקח על עצמו. שבתוך העולם של החומר, נקודה אלוקית, מאירה, מחיה, שיש פה קודש בתוך החול. וכמו שרמז הכתוב במה שהיה רוכב אברהם על החמור, מה אכפת לנו שאברהם היה רוכב על החמור? שזה צריך להיות כתוב בתורה, שאברהם רכב על החמור. ובפרקי דרבי אליעזר, החמור הזה נברא בין השמשות, אז בכלל לא מובן איזה מין חמור זה, שהוא חי כל כך הרבה שנים, מאריך כל כך הרבה ימים, עד כדי כך שהמדרש אומר שהוא נברא בין השמשות, שאברהם רכב על החמור, שמשה רבנו רכב על החמור, על אותו חמור, כשהוא הלך למצרים לגאול את ישראל, ושהוא החמור שהמשיח עתיד לרכב עליו. אז לא ראינו אף פעם חמור שחי כל כך הרבה שנים. תודה רבה. אלא מה התשובה? התשובה היא שזה רמז לעניין עמוק מאוד, מהותי. וביארנו זה בספר גבורות השם, שכל עניין זה שהיה אברהם רוכב על עולם הטבעי, הוא רכב על החומר. חמור, חומר, זה אותן אותיות. כלומר, יש פה התנסות, מתנסה לכל לראש, שאברהם אם כן גילה שעל המציאות העולמית, הטבעית, החומרית, הגשמית, יש פה, כן, גילוי אלוקי כמו רוכב על חמור. וזה בעצם ההתפתחות של העולם. התפתחות של העולם היא הנהגת עולם החומר אל יהודו האלוקי ולא הטבעי. ולכן התחנות האלה, אברהם ומשה רבינו והמשיח, אני ורוכב על החמור, זה בעצם בא לחשוף את העניין הזה. שיש בעולם אנשים שזה התפקיד שלהם. התפקיד שלנו זה לא לחשוף את המדרגות הטבעיות של המציאות, אלא לרכב עליהם, לעלות למעלה מזה, ולכן לא ייתכן שלא נעמוד בניסיונות. זה מה שבעצם אומר אברהם אבינו, מה שאומר המהר"ל לגבי אברהם אבינו ולגבינו. וביארנו זה בספר גבורות השם, שכל עניין זה שהיה אברהם רוכב על עולם הטבעי, והתבאר עוד דבר זה אצל כל מי שיש בו שלושה דברים, כן? משנה מתלמידיו של אברהם אבינו, שזה שלושה דברים שמראים את המדרגה האלוקית של אברהם. המידות המיוחדות האלה של אברהם אבינו, עין טובה, רוח שפלה, נפש נמוכה. ולפיכך באברהם נכתב הניסיון אצלו בפירוש, שהיה צריך שיהיה נוהג שלא בטבע. ולכך זכה למדרגה הזאת העליונה, אברהם אבינו זכה למדרגה הזאת העליונה, כי זה היה בעצם כל תפקידו, כמו שזה כל תפקידנו, זה בעצם הירושה שקיבלנו מאברהם אבינו, מה התפקיד שלנו? כן, כי אתם המעט מכל העמים. טוב, אז מחזיקים מעמד בעולם, שאנחנו הכי קטנים, וכל העולם נגדנו, זה בדיוק מה שבנו להוכיח, שזה לא לפי המדרגה הטבעית, זה כל העניין שלנו, שאנחנו קיימים בעולם לא מצד הטבע. אם היינו רבים, והיינו מחזיקים מעמד, והיינו מעצמה ענקית, והיינו חיים בתנאים טבעיים אופטימליים, שאלה שמנקרת בראש של המון אנשים. למה עם ישראל צריך לעמוד בתנאים כל כך קשים? תשובה, בכוונה. שלא נחשוב שההיסטוריה שלנו היא קשה בטעות. כן? זה שיוך קשה שקיבל איוב. בשלב מסוים, בסוף הספר, מתגלה שאיוב חשב שהייתה פה טעות. שהייסורים באו עליו בטעות. עד כדי כך שומע, טענה כזאת כלפי שמיה, החלפת איוב באויב. זאת הנוטיות. התבלבלת, זה סתם, באו לפגוע בי, סתם. זה טעות, טעות בכתובת. כן? זה כמו עם ישראל, להיסטוריה שלו, היא צריכה להתמודד עם קשיים מאוד גדולים, כדי להראות שקיומו של העם הוא לא קיום טבעי, אלא על טבעי, כן.
המהר"ל אומר שבגלל שמדובר בהתגלות של מדרגה על טבעית, לכן הוא פירש אצל אברהם, נכון? אבל מה היה אצל האבות האחרים? מה כאן היה בעצם התגלות של...
יותר באברהם יאשר בכולם. זה באמת גם אצל האבות. אצל האבות זה מופיע בתורה שבעל פה. אצל אברהם זה מופיע כבר בתורה שבכתב. זאת אומרת, זה מפורש.
ולמה?
כי אברהם הוא הראשית. כי אברהם פתח את התהליך של העמידה בניסיון. כיוון שהוא הראשית, אז אצלו צריך להיות מפורש. ואלוהים ניסה את אברהם. תדע לך, שמפה מתחילה היסטוריה חדשה בעולם. ההיסטוריה של בני אדם שחושפים את המדרגה האלוקית של העולם. ולפיכר באברהם נכתב הניסיון אצלו בפירוש, שהיה צריך שיהיה נוהג שלא בטבע. ולכך זכה למדרגה הזאת העליונה. ודוד היה בו בחינת מה גם כן. להיות לו מדרגה זאת שיהיה הנהגתו על טבע. כאשר ידוע ממדרגת דוד, כן, גם דוד שייך לזה. כמו כן, זה רואים, דוד מנצח בכל המלחמות. איך יכול להיות? זה לא הגיוני, זה לא טבעי. מנצח בכל המלחמות. וכו' וכו'. רואים, דוד המלך הוא גם נביא. אז אם כן, גם אצלו, היה שייך דבר כזה לעמוד בניסיון. ולכך, רצה שיהיה מנוסה כמו האבות. דוד המלך הבין את זה. הוא תפס את זה, שזה עניינו בעולם. הוא תפס שזאת המדרגה שלו בעולם. גם כן. הוא ממשיך את קו האבות. הוא מבין את זה טוב מאוד, דוד המלך. הוא מבין שמלכות ישראל זה לא מלכות ככל המלכויות. הוא מבין את זה. הוא מבין שהוא מקים את מלכות השם בעולם. הוא לא בא להקים עוד אימפריה. הוא מבין את זה, דוד. שהוא בא להקים, כן, כמו שעד כדי כך, שבסופו של דבר כתוב ששלמה בנו ישב על כיסא השם. ככה כתוב, ישב על כיסא השם. זאת אומרת, הוא מבין, הם מבינים טוב מאוד, דוד ושלמה, הם מבינים שהם באים לחשוף מדרגה אלוקית של מלכות השם בעולם, לא מלכות אדם. אז גם הוא למד טוב, יודע בדיוק, שכדי לחשוף את המדרגה הזאת, אתה צריך לעמוד בניסיון. אז מה, הוא ביקש לעמוד בניסיון. רק הוא רצה לעמוד בניסיון באותה מדרגה שהאבות עמדו. אז אומר המהר"ל, זה אי אפשר. ולכך רצה שיהיה מנוסה כמו האבות, ולא עמד בניסיון. כי מידתו קרובה אל הנהגת העולם הטבעי. כי דוד המלך הוא ממוצע בין המדרגה האלוקית העליונה של האבות. לכן קוראים להם אבות הקדושים. למה קוראים להם האבות הקדושים? כי עניינם זה רק הקודש. הקודש, המציאות של קודש. דוד, הוא צריך כבר להוריד את הקודש לתוך המציאות. כי מה זה מלכות? מלכות זה להניג את העולם מתוך הקודש. אז פה זה בעיה, כי אתה כבר, אתה נוגע הרבה. דוד המלך היה נוגע הרבה בעולם הקודש, בעולם המציאות, בעולם החומר, כן? זה לא פשוט להיות במלחמה כל היום ולהרוג אנשים וגם להיות עסוק בכל התחכים של המלכות, ורואים שאצל דוד המלך יש הרבה עניינים לטפסט. הוא צריך להתעסק בהמון עניינים כאלה שהם נראים מאוד אנושיים. זה רוצה למרוד בו, אפילו בנו מורד בו, כל מיני עניינים מאוד ארציים כאלה בחדשות, העניינים שבחדשות. אז רואים שדוד הוא כבר מאוד מאוד קרוב לניהול ענייני העולם הזה. לכן הוא לא יכול מצד אחד להיות כל כך שייך לניהול ענייני העולם הזה, מצד שני לבקש לעמוד בניסיון כמו האבות, כי האבות הם עולים, הר המוריה, מסתכלים על העולם ממקום מאוד מאוד גבוה. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה לא תהיה שם. אתה תרד עד למטה, ואתה תתעסק בכל העניינים של העולם הזה, כן? והמטרה זה לקדש שם שמיים בתוך העולם הזה. אז זה לא כל כך פשוט. אז הוא באמת חשב שגם הוא צריך לעמוד בניסיון. ואף על פי כן, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לו מדרגה שמזכירה את מדרגת האבות. מגן אברהם, ככה אנחנו חותמים, נכון? את הברכה הראשונה של האבות. איך חותמים ברכת אבות ב-18? מגן אברהם ומגן דוד. מגן אברהם, מגן דוד. כן.
למה, לפי זה, כשאדם אומרים משיח בן דוד, למה לא אומרים משיח בן אברהם?
זה בדיוק העניין. כי התפקיד של המשיח הוא אחרי הכנה והכשרה מאוד ארוכה להתחיל לסדר את כל ענייני העולם בכלל. תראין, האבות הורישו לנו מדרגה כזאת, שאנחנו, ישראל, לא פועלים לפי מדרגה טבעית. אבל ככה הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לתוך העולם. שולח אותנו לתוך עולם, תתחילו להתעסק בענייני עולם. צריך לתקן את העולם במלכות שדי. לא לתקן את העולם הבא במלכות שדי. לא צריך. תקן את העולם במלכות שדי. ולכך רצה שיהיה מנוסה, דוד רצה שיהיה מנוסה כמו אבות, ולא עמד בניסיון, כי מידתו קרובה אל הנהגת העולם הטבעי, קרובה. כמו שידוע ממדרגת דוד, למי שיש בו חוכמה ותבונה, יודע את סוד ההנהגה. ולפיכך, לא עמד בניסיון. מכל מקום, בשביל שהיה בו דבר מה שלא היה טבעי לגמרי, בכל זאת, עם כל זה שהוא לא במדרגת האבות דוד, זה גם... אבל בכל זאת, הוא קרוב מאוד לזה, זאת אומרת, הוא יונק מזה, מהמדרגה. אז לכן, באו עליו על דוד המון ניסיונות, כידוע. המון ניסיונות. למה באו עליו כל כך? מי שרוצה לדעת כמה ניסיונות באו על דוד המלך, ילמד תהילים. כל פרקי תהילים, זה הניסיונות שבהם עמד דוד. כן. בין במלחמה, בין... אפילו בעניינים פרטיים ואישיים, חטאתי נגדי תמיד וכו', באו הרבה ניסיונות. מכל מקום, בשביל שהיה בו דבר מה שלא היה טבעי לגמרי, היה מנוסה, ודברים אלו מופלגים מאוד בחוכמה. ומכל מקום, הנה הניסיון שייך לעבוד בפרט, שהם אנשים אלוקיים לגמרי, בלתי טבעיים, ואצלם שייך ניסיון. ודבר זה מבואר, כן.
רב יהודה, אז פה שאלה שממש חופצת, שזה אומר שהאבות קיבלו ניסיון בגלל שהם אנשים אלוקיים לגמרי. זאת אומרת, בשביל לעמוד בניסיון צריך להיות כמעט מלאך. אז השאלה מפרק לפני חלקים. אחד, למה גם אנחנו קיבלו ניסיונות? ושתיים, אולי בשביל לדעת איך לדעת ניסיונות, לא צריך להסתכל על דרכי אבות, להסתכל על דרכי דרכים, לתהילים.
א', כי גם אנחנו ככה, אנחנו כמו אבות. זה נקרא להיות בני אברהם, יצחק ויעקב. מה זה בני? למילה בנה יש שתי משמעויות. בן, שבא מאביו. המשמעות השנייה כתובה בקריאת שמה, תלמידים. ושיננתם לבניך, אומר רש"י, אלו תלמידיך. אנחנו התלמידים של האבות. זאת אומרת, למדנו מהם לעמוד בניסיונות. ואתה אומר שכדי לעמוד בניסיונות צריכים להיות אלוקים. נכון, אנחנו אלוקים.
אז למה דוד לא עמד בזה?
כי דוד המלך היה צריך לעשות. לעומת זה, דוד, האמת היא שרואים שבשלב מסוים הוא אומר ככה, אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בידי השם כל ימי חיי. מה הוא רוצה?
לנוח.
לנוח, הכוונה, הקדוש ברוך הוא, אתה מכניס אותי לעולם של התמודדויות כל כך קשות. ואתה אומר, קידוש, שם התקדש שם שמיים. צל המלחמה, תכסיסי מלחמה, להרוג אלפי אנשים, תישאר נקי, תישאר קדוש, תישאר טהור, תיפגש עם כל המציאות האנושית הכי מסובכת, הכי מורכבת. כן, זה מה שאומר, מה המלך צריך לעשות? כל היום באים לפניו אנשים, כל אחד בא לספר לו את הבעיות ואת הצרות ואת הסיבוכים ואת הדברים הכי מורכבים. לא, תישאר קדוש, תישאר טהור, אל תיפול לתוך כל הסיפורים האלה. זה מספר לשון הרע על זה וזה מספר לשון הרע על זה. נכון? ככה זה עובד? לא, תישאר קדוש, תישאר טהור. אז בשלב מסוים דוד אומר, אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש. ריבונו של עולם, תן לי לעבוד אותך, בלי כל העניינים האלה, הכל כך מטרידים. לפעמים אתה רואה רבנים שפונים אליהם ושואלים אותם בלי סוף שאלות, וענייני ציבור, וכל הזמן צריכים להיות עסק בענייני הכלל, והם כותבים, והמסע הכבד עליי, ומה שהלב חושק, הזמן עושק, ואנחנו כבר לא מסוגלים מכל זה, הלוואי והיו נותנים לי קצת לנוע ולחיות מכל ענייני הציבור האלה, וכמה אני צריך שכל הכבוד הזה שנותנים לי. רואים תמידי חכמים שכותבים שהמסע של הציבור הוא כבד, הוא קשה, הוא כבד עליהם, וזה צריך את זה, וזה רוצה את זה, וזה מתענה, וזה, אתה לא יכול להתחמק, כי זה התפקיד שלך בעולם. המצד שני זה אז דוד המלך, זה היה העניין שלו. לכן גם כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. מה זאת אומרת? לא מבין. אבל כתוב בתנ"ך שהוא חטא. אומרים חכמים, מסכת שבת, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אבל כתוב שהוא חטא. זה לא אני אמרתי. כתוב בתנ"ך, נכון? מה הבעיה? חכמים הבינו מה הבעיה. אתה תקרא את הסיפור של דוד, כאילו שאתה מדברים על עצמך.
המדרגה
שלך, אתה חושב שמדברים עליך. אחת, כשאתה תהיה במקום דוד, במצב של דוד, תמלא את התפקיד של דוד, תתמודד את ההתמודדויות שדוד התמודד, ותמלא את השליחות של דוד בעולם, אז תוכל לדבר. אני לא יכול. אוקיי, אז תשתוק. אז תשתוק. וכבר ביארנו לך למה 10 ניסיונות. ועכשיו המהר"ל מסיים את הפירוש הזה, כן, כי דרכו של המהר"ל ידועה ומפורסמת, שאם חכמים מזכירים מספר, יש למספר משמעות. הרי לכאורה אני יכול לספור את 10 ניסיונות, אז למה כותרת 10 ניסיונות נתנסה? אלא חז"ל רצו לרמוז לנו, שים לב למספר, כי יש משמעות למספר. וכבר ביארנו לך למה 10 ניסיונות, כי ב10 הם החלקים אשר הם מחולפים, שאין דבר כזה, כי יש עומד בניסיון זה ואינו עומד בזה. ובעשרה היה מנוסה בכל ניסיונות. זאת אומרת, המספר עשרה זה מבטא כל האפשרויות הקיימות בעולם להתנסות. לא היה דבר אחד מהמקוון של הניסיונות העומדים לאדם החי בעולם הטבע וצריך לחשוף מדרגה אלוקית, לא היה דבר אחד שאברהם אבינו לא נתנסה בו. ועוד, כמו שנברא העולם בעשרה מאמרות, מפני שיש בעולם מדרגה עליונה נבדלת, אשר מורה על זה מספר עשרה, כן? מה בעצם למדנו? למה העולם נברא בעשרה מאמרות? כדי להגיד שבתוך עולם הטבע מסתתרת מדרגה אלוקית, שהמספר עשרה, עשר, מרמז עליה, כי עשר זה קודש, כי עשר זה שכינה. כך נתנסה אברהם בעשרה ניסיונות דווקא. כי על ידי אלו עשרה ניסיונות, נעשה אברהם גם כן נבדל מן הטבע לגמרי. שזהו עניין הניסיון, כמו שהתבאר. זאת אומרת, אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות, והוא בעצם על ידי זה נגע בנקודה האלוקית העולמית. העשרה ניסיונות, אלו עשרה, עשר תחנות בחיי האדם, שהובילו אותו עד לנקודה הפנימית הנשמתית האלוקית שיש במציאות. הוא הגיע עד ללוז של ההוויה. ובשביל זה אתה צריך לעבור את עשרת העשר תחנות האלה, עד שאתה מגיע לשם. כי כך נתנסה אברהם בעשרה ניסיונות דווקא, כי על ידי אלו עשרה ניסיונות, נעשה אברהם גם כן נבדל מן הטבע לגמרי, שזהו עניין הניסיון כמו שהתבהר. וכן כל מספר עשרה שזכה, כולם באו לפרש דבר זה. וכמו שיתבהר עוד. אם כן, זה לא במקרה שהזכירו את המספר עשרה. עכשיו, המהר"ל בא לחזק את פירוש רש"י. יש שש שיטות איך לספור את העשרה ניסיונות של אברהם אבינו. יש המון מקורות בתורה שבעל פה, חלק מפורשים בתורה שבכתב, ואלוהים ניסה את אברהם, זה כתוב מפורש, לגבי הניסיון של העקידה. אבל יש ניסיונות שלא מפורשים, למשל, כבשן האש. זה לא כתוב. אין, רק רמז, כמו שלמדנו, אור כסדים. רמז. אז מצאנו בין המקורות השונים, בתורה שבעל פה וגם דברי רבותינו, מצאנו גרסאות שונות מה בדיוק המספר של איך סופרים את העשרה ניסיונות, מה שמים בתוך העשרה ניסיונות, מה לא שמים, יש בזה שיטות שונות, כן? אז הוא בא, הוא דווקא מהר"ל חושב שהשיטה הנכונה היא השיטה שמופיעה כאן בפירוש רש"י. ועניין אלו עשרה ניסיונות, כתב רש"י ז"ל בשם פרקי דרבי אליעזר, שמה יש את הרשימה, פרקי דרבי אליעזר, במדרש הזה, התנאים, יש את הרשימה של עשרה ניסיונות, רש"י מביא, אם כן, את הרשימה בשם פרקי דרבי אליעזר, והוא הנכון. המהר"ל מכריע שהדבר הזה הוא הנכון, ומדברי חכמי בעלי הקבלה אין לזוז. ולדעתו זה הכי מוסמך. וזה לשונם. תחילה, הנה עכשיו הוא מונה את עשרה ניסיונות. תחילה ביקש נמרוד להורגו, ונחבא בקרקע 13 שנה. חי במערה, כמו רבי שמעון בר יוחאי. כמה זמן רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר היו במערה? 13 שנה. אז יש מדרש שבעצם זה לא, זה כבר היה אותו דבר עם, עם אברהם אבינו. חוזרים על הסיפור של אברהם אבינו. נחבא בקרקע נמרוד, כשהוא, כשהתברך שאברהם מורד בעבודה זרה, אז הוא היה בסכנה, נמרוד רצה להרוג אותו, אז הבא שלא יחביא אותו, נחבא קרקע 13 שנה, מערה. שוב, השליחו לכבשן האש באור כסדים, והגללה אור ממולדתו. והביא הקדוש ברוך הוא רעב בימיו, ירד למצרים בגלל זה, אברהם. ונלקחה שרה בית פרעה, ובאו המלכים ועיגלו את לוט בן אחיו, מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, והראה לו בין הבתרים שעבוד מלכויות שימשלו בבניו. הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו בברית בין המרעים כל ההיסטוריה העתידית, ואברהם נורא נבהל כי הוא ראה את כל הצרות העתידות לבוא על בניו. זה היה עוד ניסיון. וציווה למול את עצמו ואת בנו, ואמר לו לגרש את ישמעאל עם אמו, וציווה לשחוט את בנו יצחק, עד כאן לשונו, וזה החשבון הנכון של 10 ניסיונות. כל ניסיון כזה בא לחשוף, לגלות עוד מדרגה טבעית שאברהם נתבקש לעלות עליה. ואין להקשות על זה, למה לא נחשב גם כן מה שנלקחה שרה בית אבי מלך? יש, בגלל זה יש מחלוקת. כן, יש עוד ניסיון. שרה לא נלקחה רק לבית פרעה, היא גם נלקחה לבית אבי מלך. בטח, ודאי. פעמיים אברהם ביקש משרה להגיד שהיא אחותו. פעם ראשונה לגבי פרעה, פעם שנייה לגבי אבי מלך. אז למה לא סופרים את זה במספר הזה פה של 10? אז אומר המהר"ל, אתה לא מבין שזו אותה מהות? אתה לא מבין שזו אותו עיקרון? לא צריך לספור את זה פעמיים. במהות הניסיון, במהות הניסיון זה אותה מהות. כי לפי מה שפירשתי, לקשיא, כי אמרנו כי הניסיונות צריכים שיהיו מחולקים, ולכך הם 10. הכוונה זה 10 עקרונות של ניסיון. זה לא לספור עוד ועוד. צריך להבין, יש פה יסודות של להתנסה מעל המדרגה הטבעית. אבל מה שנלקחה שרה לבית פרעה, גם נלקחה לבית אבימלך, זה אותו עיקרון. אין, זה אותו יסוד שרוצים לקחת את השכינה. מה זה שרה ממנו? זה השכינה. אז האומות מבקשות לגנוב מאיתנו את השכינה. פעם זה פרעה, פעם זה אבימלך, פעם זה המצרים, פעם זה הפלישתים. כל פעם מישהו רוצה לגנוב מאיתנו את השכינה. כן.
יכול להיות
שלאברהם
באו 1,000-2,000 ניסיונות, אבל הם
מחולקות ל-10. נכון, בדיוק.
זה 10 סוגים
העיקריים,
זה לא כדי שנלמד, כאילו, להבין מה זה אומר, אז נדע ככה להתמודד עם ניסיונות, בכן ניסיון, נבין מאיזה סוג הוא, ואז נגיב לו.
גם, נכון, אתה צודק. זה 10 סוגים של דברים שבאים על האדם הפרטי וקל וחומר הכללי.
מישהו מדבר על זה, להבין מה זה 10 זוויות האלה, שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכם?
ראיתי לימוד לא מזמן. היה תלמיד חכם לפני כמה, קשור לרב ציודה. ציודה קנקוק, הרב אשכנזי. יהודה אשכנזי. ראיתי שהוא נתן סדרת שיעורים על זה. מה זה בעצם 10 ניסיונות שבהם אברהם אבינו התנסה? מה המשמעות בהוויית החיים של האדם? 10 ניסיונות האלה, מה זה אומר? הוא אפילו מראה בהתפתחות של חיי האדם יש את הדבר הזה, ההתבגרות וכל מה. מה? ראיתי את זה בחוברת מזמן, דווקא הגיע לידי. אולי אני אביא את זה, נראה לכם, זה דבר מעניין, לימוד מעניין, מעמיק מאוד בענייני 10 הניסיונות האלה. מה זה אומר? מה המשמעות? הכל אחד הוא, והיה בוטח אברהם בקדוש ברוך הוא, כי הוא יתברך. אשר הצילה מילד פרו, יציל אותה גם כן מבית אבימלך. כשהניסיון בא פעם שנייה על אברהם אבינו, זה לא אומר, זה לא עוד ניסיון, אני כבר מכיר את זה, אני מכיר כבר את זה, כמו גם אנחנו במשך הדורות, כל פעם הגויים היו חוזרים על אותן הצרות, אז אנחנו מכירים את זה, זה לא, מה חידשת או לא חידשת, זה כמו שהרמב״ם אומר, באיגרת תימן, שהגויים בשיעבוד מלכויות, באים אלינו בשלוש שיטות. שיטה ראשונה בחרב, שיטה שנייה בשכנוע ופיתוי, שיטה שלישית גם וגם, גם חרב וגם פיתוי. בהתחלה מתחילים בלפתות, לשכנע, כדאי לכם, טוב לכם, שווה לכם להיות בצד שלנו, וכשרואים שעם ישראל לא מתפתה ולא נגרע אחריהם, אתה אומר, האם ככה אז חרב? זאת אומרת, אנחנו מכירים כבר את כל השיטות, חרב, שכנוע ושניהם יחד. מאז לא משתנה כלום, אותו דבר, חזרנו, אנחנו כל הזמן חוזרים על אותו דגם. אז אומר אותו דבר, אברהם אבינו ידע שמי שיציל אותה מבית פרו, יציל אותה גם כן מבית אבימלך, ואין זה נחשב כבר לניסיון, למה? לא חדש. כשבא אבימלך ולקח את שרה, אברהם ידע, טוב, אני מכיר כבר זה. וזה יקרה לנו אחר כך במשך הדורות, עוד כמה וכמה פעמים, שרוצים לקחת לנו את שרה אימנו, את השכינה, ולגנוב אותה לבית של כל מיני גרועים. זהו, בזה המהר"ל השלים את פירושו על משנה ג', על עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, כך עוברים לעשרה ניסים, נעשו לאבותינו במצרים, בעשרה על הים.